לכולם, תודה רבה. תודה רבה למארגנים, תודה רבה לקהילת חורב, שיש לי את העונג באמת להיפגש עימה פעמיים בשנה בערך. והיום אנחנו נעסוק בנושא, ונברחו בכלל כל משפחות האדמה, זה הנושא. השאלה שעולה, מדוע אני בחרתי בנושא הזה, הרי פרשת לך לך שבה כתוב, הפסוק הזה, עברה. אז אם כבר הייתי צריך לדבר על פרשת חיי שרה או תולדות וכדומה. אלא שאנחנו היום בכף א' במרחשוון, זה אומר שבשבוע הבא יהיה כף ז' במרחשוון. תשאלו אותי, נו, ומה זה כף ז' במרחשוון? כל מי שקרא את פרשת נוח יודע שזה היום שבו נוח יצא מהטבע, ולא עוד, אלא שקיבל שבע מצוות בני נוח, כלומר את הברית האוניברסלית של הקדוש ברוך הוא עם העולם, ואנחנו נוהגים בארגון שלי, ברית עולם, שעוסק גם בין היתר בענייני בני נוח, אנחנו עושים מזה חג. יש לנו חגיגה של בני נוח בעולם כולו, שיעורים עבור בני נוח בכל השפות החשובות, וגם אנחנו עושים אירוע, מי שרוצה, אני קצת מנצל את הבמה, ביום שני בערב במרכז חיבה, יש ערב בעברית כמובן, עם אישים חשובים שידונו במסרים האוניברסליים של היהדות, בין היתר הרב חיים וידל, ומר נתן שרנסקי, ועוד אנשים חשובים מסוגים שונים, וגם אני עבדכם אהיה שם, אז מי שמעוניין במרכז חיבה, אפשר להיכנס פשוט לאתר שלי ולראות את הפרטים כיצד מגיעים למקום הזה, ומה התוכנית, איך נרשמים וכו'. טוב, עד כאן פרסומות. עכשיו אני הייתי רוצה קצת לעסוק בשאלה, שעל מנת להבין יותר נכון את הפסוקים בתנ"ך שאנחנו נלמד, הייתי רוצה להקדים איזושהי שאלה. השאלה היא שהיה במאה ה-20, בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, פילוסוף עם מוצא יהודי בשם הנרי ברגסון, שטען שהנצרות עדיפה על היהדות. וזאת למה? משום שהיהדות מדברת על אלוה שמתעניין אך ורק בעמו, בעוד שהנצרות הרחיבה את ההתעניינות של אלוהים לאנושות כולה. עד כאן דבריו. עכשיו, הדברים האלה אין בהם כל היגיון לכל מי שלמד קצת יהדות ולמד קצת נצרות. קודם כל, לגבי הנצרות, הרי הנצרות אדרבה צמצמה את אלוהים לכנסייה. זאת אומרת, ההכרזה של הכנסייה זה שמחוץ לכנסייה אין ישועה. כלומר, אם אדם איננו נוצרי, אין לו סיכוי להגיע לחיי העולם הבא. זה הנחת יסוד מצמצמת מאוד, בעוד שכל מי שקצת מכיר יהדות יודע לפחות על יונה הנביא שנשלח לנינווה, או על ישעיהו ששלח נבואות לעמים רבים, שלא לדבר על דברי הלל הזקן שאמר אוהב את הבריות, הוא קרבן לתורה, אוהב את הבריות, לא את היהודים, את כולם. וגם רבי עקיבא, המאמר המפורסם שלו, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. אז אם כך, הטענה שאין ביהדות מסרים אוניברסליים, היא טענה קצת מוזרה. ולכן פלא הוא שאדם גדול כמו הנרי ברגסון, יכול היה לטעון טענות מהסוג הזה. אבל אני הייתי רוצה לתרץ את הדברים. ראשית כל, ברגסון צדק. כלומר, אף על פי שהיהדות היא בעלת תוכן אוניברסלי גלוי וברור, והדבר הזה ברור מאוד מעצם המושג של עם סגולה. ברגע שאני מדבר על עם סגולה, זה סגולה מכל העמים. אם כן, יש רקע, כן? כשאני מדבר על עם נבחר למשל, אם אני בוחר מישהו, אז הוא נבחר מתוך איזשהו מכלול. כך שהמסר האוניברסלי של היהדות הוא כבר מובן מאליו, מעצם המושג של עם נבחר הוא עם סגולה. אבל אף על פי שהיהדות היא מלאה במסרים אוניברסליים, במציאות שבה חי ברגסון, הוא צדק. היהודים לא עסקו בזה. וזאת מדוע? לא עסקו בזה מסיבה פשוטה. היינו עסוקים בשני דברים. א', הישרדות. היהודים היו צריכים לחיות, לא רק, לא לדעת אם יחיו מחר, אלא אם יחיו היום. אז כשאדם עסוק בהישרדות, הוא לא יכול למלא את תפקידו. הדבר השני הוא, שברגע שהייתה אמנציפציה, והיהודים קיבלו שוויון זכויות ואפשרות של להשפיע, אז הם התמסרו לדבר מאוד חשוב, לא לבלוט, להיבלה בשטח. כלומר, זו התבוללות, לאו דווקא התבוללות במובן של נישואי תערובת, אלא התבוללות תרבותית. הרצון להיות חלק מן התרבות האירופאית שהיא כל כך היטיבה עמנו ונתנה לנו את שוויון הזכויות, אז אנחנו רוצים להיות אירופאים כמו כולם. רק מאז שקמה מדינת ישראל, חזרנו למצב שבו יש לנו אפשרות באמת למלא את תפקידנו. אני רוצה בהקשר הזה להזכיר דבריו של עוד גוי, דרשו לי, ז'אן-ז'אק רוסו, שהיה אזרח העיר ז'נבה, שכתב כבר לפני 400 שנה, כל מי שבאוניברסיטה, כך הוא אמר, באוניברסיטת הסורבון, ברור מעל לכל ספק שהנבואות של ישעיהו מדברות על ישו. עכשיו, ברור באותה מידה של ודאות לרבני אמסטרדם, זה הרבנים שהוא הכיר, שאין לנבואות האלה כל קשר אליו. לפיכך נראה לי שלעולם לא אבין את היהודים עד שלא תהיה להם מדינה משלהם עם בתי מדרשות ובאוניברסיטאות שבהם יוכלו להתבטא בלא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. ממש נבואה. אבל נשאלת השאלה, טוב בסדר, אז עכשיו יש לנו מדינה. יש לנו בתי מדרש. יש לנו אוניברסיטאות. אנחנו יכולים להתבטא בלא פחד. נו, ומה יש לנו לומר לגויים? או כפי שאומרים, מה יאמרו לגויים? בזה אני רוצה לעסוק הערב, ולהבין בעצם את הפסוק הזה שהתחלנו בו, ונברחו בך כל משפחות האדמה, מה המשמעות שלו. לצורך זה, אני צריך לחזור קצת אחורה בספר בראשית, בפרשת נוח, בפרק י' פסוק למד א'. אמנם ניתנה לי האפשרות לעשות share screen ולשתף מסך וכו', אבל אתם יודעים, אני מהאסכולה הישנה וקצת קשה לי עם טכנולוגיות חדשות, אז אני משתמש בטכנולוגיה מתקדמת יותר, אני פשוט קורא מתוך הספר. בפרשת נוח, הנה אני קורא כאן בתנך, בפרק י' בפסוק למד א'. התורה מספרת לנו כיצד התפזרו העמים. ואז הנה התורה אומרת לנו כך, אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם. וואו, פסוק כבד. בואו ננסה עוד פעם לקרוא אותו. אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם. טוב, דבר אחד מאוד ברור עולה מהפסוק הזה, ננסה לנתח אותו. שהתורה מדברת על הקבוצות האנושיות בשני שמות. בהתחלה התורה מכנה את הקבוצות משפחות, למשפחותם. אבל אחר כך כתוב לגוייהם. זאת אומרת שהאנושות עברה ממצב של משפחות למצב של גויים. מה ההבדל בין משפחה לבין גוי? משפחה, מערכת היחסים בין שתי משפחות, היא מערכת של ידידות בדרך כלל. יכולה להיות לפעמים גם עוינות, אבל בדרך כלל בין שתי משפחות אין סיבה שתהיה מלחמה. אלא מה? אדרבה, אתם, יש לך בת, יש לי בן, בוא נחתן אותם, בוא נעשה סוף שבוע ביחד. אפשר לומר שיש מה שנקרא יחסים בין תרבותיים. זאת אומרת שבין משפחה למשפחה, המצב הנורמלי הוא השלום, באופן חריג, המלחמה. מה קורה בין גוי לגוי? בין גוי לגוי, המצב הנורמלי הוא המלחמה. ובאופן חריג השלום. כן, הנביא ישעיהו אומר, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כלומר, זה בשורה. סתם ככה, בין אומה לאומה, גוי לגוי, אנחנו מצפים שתהיה מלחמה, או בגלוי או בנסתר. אבל עתיד להיות מצב שהגויים יחטטו את חרבותם לעתים וחניתותיהם למזבחות. אז יוצא לפי זה שהמעבר ממשפחות לגויים הוא משהו שלילי. עכשיו, מה גרם לשינוי בין משפחה לגוי? פשוט, מה מגדיר את המשפחה כמשפחה? התורה אומרת לנו במפורש, למשפחותם, ללשונותם. מה זה לשונות? לשונות, אל תגידו לי הכוונה לשפה. כי יש שפה, יש לשון. השפה היא מבחוץ, היא האפשרות לדבר, לעשות קומוניקציה, להעביר מידע. אבל הלשון, הלשון זה בפנים. כלומר, הלשון זה התוכן הפנימי של החיים. זה מה שלש, לכן זה נקרא לשון. כי זה לש מבפנים. זאת אומרת שבשפה שלנו, לשון היינו אומרים תרבות. כלומר, מה עושה את המשפחות למשפחות? התרבויות. מה עושה את הקבוצות האנושיות לגויים? כתוב מפורש, ארצותם. בארצותם לגויים. כלומר, ברגע שהתרבות האנושית עברה ממצב של הגדרה תרבותית להגדרה טריטוריאלית, נוצר דבר חדש, הגבול. כשיש גבול בין שני גויים, אז בתוך הגבול זאת מיקרו-אנושות. כלומר, זאת האנושות שלנו. מחוץ לגבול זה הזר. הזר בהגדרה מאיים. ולכן אני משתדל לחסל אותו, להתגונן מפניו וכדומה. זאת אומרת, המעבר ממשפחה לגוי זהה למעבר מלשון לארצות. טוב, אם ככה, אנחנו בבעיה. השאלה היא איך פותרים את הבעיה. כלומר, השאלה בעצם שהתורה מציבה פה, איך להביא שלום לעולם. יש אמירה נאיבית שרוב בני האדם רוצים שלום ומיעוטם מלחמה. באמת זה נכון, אם נעשה סקר, נשאל אנשים, מה אתה מעדיף? תלחץ. אני מעדיף שלום, אני מעדיף מלחמה. רוב בני אדם יגידו מה שהם מעדיפים שלום מאשר מלחמה. אבל במציאות יש כל הזמן מלחמות. אז אולי זה משהו אחר. כלומר, יש להניח שבטבע של האדם הוא לעשות מלחמה. אם הטבע של האדם הוא לעשות מלחמה, אז יוצא שהשלום זה לא דבר פשוט. יש איזה משפט מאוד פסימי ששרים אותו בהתלהבות. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אם מסתכלים, הפסוק הזה הוא נורא והיום. זה אומר שרק מי שעושה שלום במרומיו, הוא יכול לעשות שלום עלינו. אנחנו לא מסוגלים בעצמנו. לכן לא כל כך הבנתי מדוע שרים את זה בכזאת התלהבות. אבל מה נעשה? אז אם ככה, אפשר לומר שמכאן ואילך התורה מתעסקת בשאלה כיצד מביאים שלום. ועל רקע הבעיה הזאת מופיע אברהם אבינו. וכאן אומרת התורה בפרק י"ב, פסוק א', ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך והעשך לגוי גדול. וכאן אנחנו מתפלאים, איך זה יכול להיות? אמרנו שהגויים זאת ההידרדרות של האנושות. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה תקים עוד גוי? ועוד הוא אומר לו את זה בארץ? מה זה גוי? כלומר, מה זה אומה בתוך טריטוריה? וזה אנחנו קוראים מדינה. או, כל הכבוד לאלי הירש, שעכשיו מזכה אותנו בפסוקים. כן, אומר ועשך, לגוי גדול, פסוק ב'. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך תעסוק בנושא פוליטי. אני אפילו רוצה לצייר את זה כך. עד גיל 75, אברהם מדבר על הקדוש ברוך הוא. האם אברהם עד גיל 75 חשב בכלל להקים אומה? התשובה היא לא. הוא רצה להקים דת, דת קוסמופוליטית, שפונה אל כל באי עולם, שכל באי עולם יאמינו בשם ויעזבו עבודה זרה. בגיל 75, אחרי כל המאמצים של אברהם, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, תעזוב את כל זה. אתה עכשיו עובר מהדת אל הפוליטיקה. אתה עכשיו תקים אומה, אתה תקים מדינה. נשאלת השאלה, מה ההצדקה של הדבר הזה? מה ההצדקה המוסרית האמת היא, תדעו, נשים לב דבר אחד, שהיהודים הם העם הכמעט יחיד בעולם, אולי היחיד בעולם, שעסוק יום ולילה בהצדקת קיומו. יש כל כך הרבה סמינריונים על זהות יהודית. אני לא שמעתי שיש סמינריונים או קונגרסים על הזהות האיטלקית. הזהות האיטלקית היא נתון. האיטלקי לא קם בבוקר ושואל את עצמו האם זה בסדר שאיטליה קיימת. היהודים כל הזמן מרגישים צורך להצדיק את זה, לא רק בעיני הגויים, אלא גם בעיני עצמם. ובאמת יש פה שאלה, כי התורה מדברת על זה שזאת אומה שהוקמה על פי החלטה. שאר האומות קמו באופן טבעי. יש אינטראקציה בין הציבור לבין הארץ, ופתאום כאן אנחנו רואים שיש אומה שמישהו החליט שהיא תקום, והאסחה לגוי גדול. הקדוש ברוך הוא החליט, ואברהם הסכים. כלומר, אם אברהם היה אומר, לא תודה, אני לא רוצה, אני נשאר בירוקסדים, או אני נשאר בחרן, אז לא הייתה קמה האומה הזאת. כל דבר שהוא תולדה של הסכמה, של החלטה, אז צריך לבחון אם ההחלטה היא נכונה או לא. וכאן, אז ברור שהכתוב לא מתעלם מהעובדה שגויים זאת הידרדרות. אלא מה? הוא אומר לו בפסוק ג' ועברך מברכך, ומקללך האור, ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה הפסוק הזה בא לומר לנו? הוא בא לומר לנו שהלאומיות היחידה שהיא לגיטימית מבחינה מוסרית, היא הלאומיות שאברהם מקים. וזאת משום שהיא משרתת את האינטרסים של העולם כולו. נשים לב לביטוי בסוף הפסוק, ונברחו בך כל משפחות. למה לא כל גויה האדמה? זה בא לומר שזאת הלאומיות שעל ידה הגויים יחזרו להיות משפחות. כלומר, זה ממשפחה, זה נפל לגוי, עכשיו המשפחות ישובו להיות גויים. ולכן, העוצמה הלאומית של עם ישראל, יש לה הצדקה אוניברסלית. עכשיו, יש לנו פה, אם כן, פתרון של שאלה גדולה, של שאלה גדולה שמעסיקה את האנושות, שאלת ימין ושמאל. נגיד, אני אגיד את זה בצורה קצת קריקטורית. אצל הגויים, אם אני בימין, אני אוהב את אומתי. אני שונא את השאר. אם אני בשמאל, אני אוהב את כל העולם ושונא את אומתי. בעם ישראל, לכאורה הבעיה פתורה. אם אתה גוי גדול, כלומר אתה נאמן לאומה שלך, אתה פטריוט של עם ישראל, אז סימן שאתה פועל כדי שיתברכו בך כל משפחות האדמה. אני רוצה להביא קצת הדגמה לדבר הזה, בספר זכריה, פרק י' ד', אם מישהו מוכן לעשות לנו שיירינג של ספר זכריה פרק י' ד', אנחנו נראה דבר מעניין. אגב, הפרק הזה ידוע לכולם. מדוע? משום שהוא ההפטרה של היום הראשון של סוכות. עכשיו, איך אני יודע שכולם מכירים את ההפטרה של היום הראשון של סוכות? בגלל שאסור לישון מחוץ לסוכה אפילו שנת ארעי. ולכן כששומעים את ההפטרה כולם ערים. מה נאמר בספר זכריה בפרק י' ד'? אז יש שם תיאור של מלחמה שאנחנו מכירים אותה בשם של מלחמת גוג ומגוג, לפי ספר יחזקאל. בזכריה לא כתוב שהיא נקראת גוג ומגוג, אבל זה לא משנה, זה אותה מלחמה ממש. ונאמר ככה, הנה יום בא לשם וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה. זה בפרק י'. ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונרקדה העיר. עכשיו נשים לב שכתוב כאן, מי בא על ירושלים? כל הגויים. הביטוי הזה שראינו שהוא ביטוי שלילי. בסוף זה מסתיים טוב, כמו בכל המערבונים הטובים, ועם ישראל מנצח. עם ישראל מנצח, יפה מאוד. ואז מה קורה עם הגויים שנלחמו על ירושלים? אומר הכתוב כך, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ונאמר כך, והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים. ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות, והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים. פתאום אנחנו רואים שמה שנותר מן הגויים זה משפחות הארץ. כלומר, הנביא מבשר לנו שבעקבות ההכרעה המלחמתית האחרונה בהיסטוריה, סוף סוף הגויים יחזרו למצב המשפחות. יוצא שהתוכנית של אברהם אבינו, שמתחילה בפרק י' ב' של בראשית, פסוק ג' ונברכו בכלל כל משפחות האדמה, מתקיימת אחרי 4,000 שנה. נו, מה זה לעומת הנצח? 4,000 שנה זה מעט. אז זה מה שכתוב כאן, שבסוף יהיה משפחות הארץ, אז אשר לא יעלה מת משפחות הארץ את ירושלים להשתחוות למלך השם צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם. אבל המצרים, מה אכפת להם שאין גשם? אומר הנביא, ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה, אז תהיה מגפה. זאת אומרת שמצרים, שהיא אומה גדולה, תיקרא משפחת מצרים. אם ככה, הבנו עכשיו את המשהו מהתפקיד של עם ישראל. עכשיו, איך הדבר הזה נעשה? הרי הכתוב אומר, הכרזת כוונות, כן? ונברחו בכלל כל משפחות האדמה. אבל איך זה עובד? הייתי רוצה ללמוד, קודם כל, איתכם את המשמעות של המילה ונברחו. המילה ונברחו היא לא מובנת, מבחינה דקדוקית. היה צריך להיות כתוב, והתברכו. כן, כמו שלמשל בסוף עקדת יצחק, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. אבל באברהם לא כתוב והתברכו, כתוב ונברחו. המילה ונברחו, יש להבין אותה, וכך באמת הוא עולה במסכת יבמות, בדבריו של רבי אליעזר הגדול, ונברחו מלשון אברכה. מה זה להבריך? אז בוודאי יש פה בציבור אנשים שעסקו בחקלאות של גפנים, והם יודעים מה זה להבריך גפן. להבריך גפן, הגפן כידוע זה עץ שהענפים שלו רכים, אלסטים כאלה, נקראים זמורות. אם אני לוקח זמורה של הגפן, שהיא זמורה ארוכה, ואני מכופף אותה, נותן לה צורה של ברך, להבריך, ואני מכניס את ראש הזמורה לתוך האדמה, התוצאה היא שבאיזשהו שלב הזמורה מכה שורשים, ונוצר גפן נוסף, נוצרת גפן נוספת. ואז יוצא שבהברכה יש הרבה הרבה גפנים שיכולים לבוא מגפן אחת בלי שתילה, אלא על ידי הכיפוף הזה שנותן צורה של ברך לזמורה. ונברחו בך, אז מה זה ונברחו בך? זה אומר שהעמים משולים לגפנים, ואברהם משול למה? לאדמה. הוא משול לאדמה שבתוכה מבריחים את כל הגפנים, ומתוך כך נוצרת גפן מחוברת מכולם ביחד. לפי זה אני יכול להבין דרשה שדרש הרב יהודה אשכנזי, אמר, מה זה אשר בחר בנו מכל העמים? שהקדוש ברוך הוא לקח מכל עם קצת וקצת, מזה ביחד עשה את עם ישראל. כלומר, זאת אומה שהיא אוניברסלית במהותה. אין לה צבע משלה, אפשר לומר, אלא היא הצבע השקוף, שבו משתקפות כל האומות כולן. אז אנחנו כבר מתחילים להבין שהבנברחו הזה, הוא בעל משמעות ממש אוניברסלית. הגמרא ביבמות אומרת, שזה נאמר באופן יותר ספציפי על עמון ומואב. שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והם רות המואביה ונעמה האמונית. למה הגמרא בחרה דווקא בשני אלה? פשוט מאוד. קודם כל, יש שלוט, שהוא אבא של עמון ומואב, מצטרף לאברהם, וילך איתו לוט. אבל דבר נוסף, זה שעמון ומואב הם האומות היותר מרוחקות מכל העמים. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם הדולה. פתאום, מגיעה איזה מואביה, מקבלים אותה. עמונית, מקבלים אותה. ללמדך, שגם היותר מרוחק, יש דרך לחבר אותו. ודווקא על ידי זה נוצרת השושלת המשיחית. כן, בסוף מגילת רות, אלה תולדות פרץ, ואז מרות המואביה, אנחנו רואים שיוצא דוד המלך, אבי השושלת המשיחית, שעניינה לתקן את העולם כולו. אז אם כך, יש לנו כאן הבנה עמוקה יותר של הפסוק, ונברחו בך כל משפחות האדם. מתוך כך אני רוצה להגיע להבנה של כמה פסוקים בתנך, מפוזרים. האחד בספר צפניה. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת שהעמים יהפכו להיות כמין משפחה אחת גדולה, או אוסף של משפחות, שבמרכזה יש עבודת השם של עם ישראל. לכן גם הנביאים אומרים שהגויים עתידים לומר, נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. אני פגשתי בעצמי גויים שאמרו לי את זה, שהם רוצים להצטרף לעם ישראל מבחוץ, כן? לא להתגייר, אלא מעוניינים להיות בני נוח, בגלל ששמענו אלוהים עמכם. בספר זכריה, בפרק ב', פסוק ט"ו, מה אומר הנביא? בפרק ב', אני עכשיו בעצמי מדפדף בכלי הטכנולוגי שלי, נאמר כך, קודם כל פסוק י' ד' אולי נתחיל עם זה, רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך נאום השם, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים? אומות. כן, בתנך המילה גוי מציינת אומה. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. אם אני מתרגם את זה, זה אומר שיהיו עמים שנוכל להגיד עליהם שהם עם השם. הביטוי עם השם ידוע לנו כמציין את עם ישראל. אבל מה זה אומר? שאנחנו העם הראשון בהיסטוריה שהצליח להיות עם השם. והנביא אומר לנו, יהיו עוד כאלה. ולכן אנחנו נקראים בני בכורי ישראל. מה זה בכור? אם יש בכור, סימן שיש אחים. אז האחים יצטרפו ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. מיד אנחנו נכנסים לחרדה כשאנחנו קוראים דבר כזה. ומה יהיה איתנו? אומר לנו הנביא, אל תדאג, ושכנתי בתוכך. אבל אחר כך אומר הכתוב, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. כלומר, תהיה בחירה נוספת בעם ישראל, הס כל בשר מפני השם, כי נאור ממעון קודשו. כלומר, עד רבה, זה שיצטרפו עוד עמים להיות עם השם, יקרו אותנו כדגם לחיקוי, זה רק יעצים את הבחירה שלנו. לכן, בפרשת יתרו, אומר הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת, כהנים וגוי קדוש. כהן, אז אם כל עם ישראל כהנים, אז מי הישראל? אז הגויים יהיו ישראל. וכל עם ישראל יעלה למדרגת כהנים. ומה יהיה עם הכהנים שלנו? הם יהיו כולם במדרגת כהן גדול. כמו שכתוב בספר יחזקאל, שלעתיד לבוא, הכהנים הרגילים לא יישאו אלמנה. כמו כהן גדול שלא נושא אלמנה. זאת אומרת ש הגויים יעלו למדרגת ישראל, ישראל למדרגת כהנים, הכהנים למדרגת כהן גדול. ומה יהיה עם הכהן הגדול? הוא יהיה סופרמן. ומה יהיה עם סופרמן? הוא יהיה ספיידרמן, וכדומה. כלומר, המציאות כולה מתעלה. הדברים האלה מפורשים בנביאים, אנחנו צריכים פשוט לדעת לקרוא אותם. עכשיו, לפי זה גם אני מבין, פסוק שאנחנו אומרים אותו, בכל יום תמיד, יש פסוק שאנחנו אומרים אותו פעמיים בכל יום באהבה. והוא, אני חושב שאתם מכירים, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אבל מה הפסוק הזה אומר? אז הרמב״ם הסביר שזה הכרזת האמונה. כלומר, אנחנו מודיעים לעולם כולו שהשם אחד. אבל, ואז יוצא שזה פסוק מונותאיסטי. אבל אם אנחנו מסתכלים לעומק בפסוק הזה, אנחנו רואים שזה בדיוק הפוך. כי איך רש"י הבין את הפסוק? רש"י זה פרשן הפשט. שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו. אלוהינו ולא אלוהי העמים. כך כותב רש"י מפורש. אז עולה השאלה, אז מי כאן אלוהי העמים? אבל ככה אומר רש"י, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, עתיד להיות השם אחד לכל העולם, שנאמר כי אז זה יהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, ואומר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, המילה אחד רומזת לאחרית הימים. יוצא לפי זה שכשאני אומר שמה ישראל, זה לא הכרזת אמונה, זה לא משהו סטטי. מדובר בסופו של דבר בדינמיקה היסטורית, הכרזת תוכנית כוונות. אנחנו פועלים כדי שיהיה השם אחד. יוצא שהתוכן האוניברסלי פה של היהדות הוא מאוד מאוד ברור. השאלה היא, מהו התוכן הזה? מה אנחנו באים לומר לאומות? הרי ברור שאם התנ"ך כל כך מדגיש את זה, שיש לנו תפקיד כלפי האנושות, צריך לברר מהו. הרי הנביא ישעיהו בפרק ב' וגם הנביא מיכה בפרק ד' מלא, אומרים שיבואו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. אז אם ויורנו מדרכיו, סימן שיש לנו מה לומר להם. וההמשך הוא, ודלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. הפסוק הזה שאנחנו שרים אותו, אומרים אותו בפתיחת האחד, הוא פסוק שנאמר על ידי הגויים. הגויים אומרים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אז השאלה היא, מה יש לנו לומר להם? בהקשר הזה אני רוצה להזכיר עוד גוי, פסקל. פילוסוף, איש המדע והמשורר, אפשר לומר, בלז פסקל, לפני 500 שנה, אמר דבר מעניין. אמר, מציאותו של העם היהודי מתמיהה אותי, משום שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. זאת אומרת שהגויים רואים בנו את רמקול, אפשר לומר, של אלוהים. אז צריך לברר, מה יש לנו לומר? טוב, אז איך תגידו, זה דבר פשוט, מה? שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח, מה זה הכל? אמר לי פעם איזה גוי, מה? כל הסיפור זה לא להיות חזיר? לא לגנוב, לא לרצוח, לא לנעוף. זה הקטע, זה מה שיש לכם לומר לנו. שאלה אמיתית, עמוקה מאוד. וכאן, אבל אולי נגיד, בסדר, לפחות תעמדו בזה, בינתיים אנחנו לא רואים שהאנושות כל כך יודעת לקיים שבע מצוות בני נוח, יש הרבה רציחות, הרבה ניאוף, הרבה גזל, אבל בכל זאת, צריך להבין מה זה אומר. יש בספר חבקוק, נאמר כך, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, אז מה, כלומר, הקדוש ברוך הוא עמד וימודד ארץ והוא ראה משהו. מה הוא ראה? שויתר גויים. טוב, אז בתלמוד, במסכת בבא קמא, דף ל"ח עמוד א', יש דיון ארוך, מה בדיוק הקדוש ברוך הוא ראה ומה זה ויתר גויים. יש כל מיני דעות, אחת הדעות המרכזיות שם, ראה שבע מצוות שנצטוו בני נוח שלא קיימו. עמד והתיר להם. כלומר, הוא התיר, אל תשמרו לי שבע מצוות בני נוח, אל תעשו לי טובות. אם ניקח את זה כפשוטו, זה מזעזע. זה אומר שמותר לגויים לעשות את כל המעשים הברברים שבעולם, לא יעלה על הדעת. מי מתקומם נגד דברי הגמרא? הגמרא בעצמה. הגמרא אומרת, איך אפשר לומר את זה? הרי לפי זה יהיה חוטא נשכר. הם הרוויחו. פשוט, כדי להשתחרר מאיזשהו חיוב, אני צריך פשוט לעבור, ואז אני כבר לא חייב. זה לא יעלה על הדעת. אלא אומרת הגמרא, לא, לא, זה לא כך. הם עדיין חייבים לקיים שבע מצוות בני נוח. אבל, אינם מקבלים שכר. איפה הצדק? מה זה לא מקבלים שכר? הם מקיימים, אז שיקבלו שכר. מי מתקומם נגד דברי הגמרא? הגמרא בעצמה. אומרת, וכי זה יכול להיות? שלא יקבלו שכר? שכר, הלא, תנא דבי רבי ישמעאל, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים, אין כתיב כאן, אלא האדם. ללמדך, שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. או, אם הוא ככהן גדול, אז זאת אומרת שיש לו שכר. כן, זה ברור שיש לו שכר. אגב, הרמב״ם בעצמו מדבר על זה בסוף הלכות שמיטה ויובל. בסוף הלכות שמיטה ויובל יש הלכה שמשתמשים בה כדי להצדיק את השתמטותם של תלמידי ישיבות מהצבא. אבל זה פשוט מתוך אי הבנה בנקרא. הרמב״ם מעולם לא אמר את הדבר הזה, פשוט כך כתוב. שם הרמב״ם שואל, מדוע שבט לוי זכה למה שזכה? בגלל שהם חיל השם ועוסקים בעבודת השם ומלמדים את התורה, ולכן אינם יוצאים, אינם נלחמים עם שאר ישראל, לא נוחלים עם ישראל וכו'. אחר כך הוא מוסיף, ולא רק שבט לוי בלבד, אלא כל אחד מכל באי העולם. מה זה באי העולם? גוי. כל אדם בעולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו לעמוד לפני השם לשרתו, והלך ישר כפי שעשהו האלוהים, הרי זה נתקדש קודש קודשים. מפה הרמב״ם לקח את הביטוי קודש קודשים. איפה מצאנו אדם שהוא קודש קודשים? כתוב בספר דברי הימים, שהשם הבדיל את אהרון להקדישו קודש קודשים. כלומר, זה על סמך הגמרא שאומרת שנוכרי שעוסק בתורה הוא ככהן גדול. עכשיו, אז אם ככה אומר התלמוד, אז בן נוח כן מקבל שכר. אז מה אמרת לי שהוא לא מקבל שכר? ואז המסקנה של הגמרא, מקבל שכר, אבל כמי שאינו מצווה ועושה, שהרי גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. כאן אני צריך להבין קצת יותר לעומק את דברי הגמרא. מה זאת אומרת שהגויים מקבלים שכר, אבל לא כמצווה ועושה? מה ההבדל בכלל בין אדם שמצווה ועושה ואדם שאינו מצווה ועושה? פשוט מאוד. האדם שמצווה זוכה לדבקות במצווה. כלומר, אם אתה מקיים את המצוות בגלל שהשם ציווה, אז יש לך דבקות באלוהים. אם אתה מקיים את המצווה רק בגלל שזה מעשה מוסרי וטוב, אז אתה קונה רק שלמות אנושית, לא דבקות באלוהים. וצריך להבין שהאומות החליטו לקיים את המצוות בלי להיות מצווים עליהן. אז תרשו לי קצת ללמד נצרות, אני יודע שביקשו ממני ללמד יהדות, אני רוצה קצת ללמד נצרות. היה יהודי אחד בשם פאולוס, שהקים את הנצרות, והוא החליט שהמצוות זה דבר רע, המצוות זה כללה, כי אם אדם עובר עבירה, אז הקדוש ברוך הוא כועס עליו, ואי אפשר שאדם לא יעבור עבירות, יוצא לפי זה שהמצוות הן מלכודת, הוא קורא לזה כללת התורה. ולכן הוא אמר שאותו האיש ביטל את המצוות. ואחרי שהוא אמר את זה, אז הקהילה הראשונה של הנוצרים שהייתה אז באנטיוכיה, התחילה לחיות חיי שחיתות. ואז פאולוס שלח להם מכתב, והוא אומר להם, רגע, איך אתם מתנהגים? אמרו לו, אתה אמרת שהתורה בטלה, לכן הכל מותר. ואז הוא ענה להם, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. וזה בדיוק מה שהגמרא אומרת. הם ויתר גויים, זה מותר, אבל זה לא ראוי. רוצים לקבל על זה שכר, אבל לא כמצווה ועושה. ברור, זה הבסיס. יוצא לפי זה, איך אדם מהאומות שרוצה להיות במעמד של מצווה ועושה, מה עליו לעשות? הוא צריך פשוט לחזור להיות מצווה ועושה. איך עושים את זה? אומר הרמב״ם, פשוט מאוד. אדם ניגש לפני בית דין, ואומר לפני שלושה רבנים שהוא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. הפעולה הזאת גורמת לו לחזור להיות מצווה ועושה, ואת זה אני מדי פעם עושה. אני מקבל גויים שבאים ומכריזים לפני בית דין, שהם מקיימים את המצוות כמצווה ועושה, ואז הם חוזרים למעמד הקדום. אז אתם רואים שכל מה שהתורה כאן מדברת, על ההידרדרות של האנושות, בזמן של אחרי המבול, ההפיכה ממשפחות לגויים וכל מה שקורה במלחמה העתידה המתוארת בספר זכריה, כל זה מהלך אחד גדול. איך לזכות את האנושות בקשר עם האלות. פעם שאלו אותי גויים, מה אתם היהודים מוסיפים לעולם? אז אני תמיד אומר ככה, העולם דומה לבית, שבו יש אנשים שגרים. אבל לבית יש גג. הגג מגן. יש בעולם גג. מהו הגג, הגג של העולם? הטבע. הטבע מציל אותנו ממפגש ישיר עם האלוהות. אבל אי אפשר להיות כל הזמן מנותק מהאלוהות. לכן צריך בתוך הגג הזה לעשות גם ארובה. הארובה נותנת אור, נותנת אוויר. יש קשר עם ריבונו של עולם. מי שאחראי על הטיפוח, ההחזקה של הארובה הזאת, זה היהודים. כלומר, אנחנו מנקה הארובות של ריבונו של עולם. לכן לפעמים אנחנו קצת נראים לא טוב, כי מי שמנקה הארובה מתלכלך. אבל זה בעצם התפקיד שלנו. אנחנו האחראים על טיפוח הקשר בין האלוהות הטרנסנדנטית לבין העולם הגלות. אז זה הכוונה של השבע מצוות. אבל שוב אני רוצה לחזור לשאלה של הגוי הזה ששאל אותי, מה, רק לא להיות חזיר זה הכל? אז כאן צריך להבין דבר מאוד משמעותי. שבע מצוות בני נוח זה לא מקסימום, זה מינימום. כלומר, אנחנו דורשים מן האומות, לפני שאנחנו מתחילים מערכת יחסים מוקשרים איתך, קודם כל תעמוד במינימום הזה. אל תעבוד עבודה זרה, אל תגדף, אל תגלה עריות, אל תרצח, אל תגזול, אל תאכל לעבר מן החי, שיהיה לך מערכת משפט. הנה, זה השבע מצוות. זה המינימום כדי שנתחיל איתך דיון. אבל מה עושים מכאן ואילך? מכאן ואילך אנחנו מתחילים להעניק לאומות תוכן דתי ותוכן מוסרי שמרומם את האנושות. האמת היא שלאחרונה אני פרסמתי שני ספרים בשביל גויים. אחד, סידור תפילה לבני נוח, כי הם ביקשו. ועוד אחד, שולחן ערוך לבני נוח, כי הם ביקשו. אבל כאן אני רוצה להבין, מה זה השולחן ערוך הזה? אנחנו בהלכה היהודית רגילים לדבר על שני סוגים של הלכות. אסור, מותר. זהו, זה מה שיש ליהודי. כמעט ולא תמצאו בשולחן ערוך, זה לא אסור וזה לא מותר, זה ראוי. זה כמעט ולא נמצא. אצל האומות, כמעט הכל זה בגדר מה שמומלץ, מה שראוי. ואז יוצא שכל אחד מהאומות יכולים לקחת מתוך תורת משה את מה שנראה להם מתאים להם. צריך פעם אחת איזה גוי אחד הגיע אליי, וביקש ממני שאני אתן לו איזושהי הדרכה כיצד להגיע לדבקות באלוהים. זה היה גוי מאוד נעלה, באמת שאחד מהיחידים המעמיקים שבהם. אז אני אמרתי לו בהתחלה דבר שממש לא מצא חן ואינה. אמרתי לו, תסתובב בין המדפים של היהדות עם עגלת סופרמרקט, ותיקח משם מה שאתה רוצה. אמר, לא, זה לא עובד כך. כי זה דבר השם. אם זה דבר השם, אתה הצינור שדרכו אני צריך לדעת מה עליי לעשות. טוב, היהודים מאוד לא אוהבים שמסתכלים עליהם ככה, אבל זה כנראה איזשהו חוב. ואז באמת נתתי לו כמה הדרכות, חקרתי את עולמו הפנימי וכדומה. עכשיו השאלה היא, מה זה אומר? האם גוי, למשל, יכול לשמור שבת? האם הוא יכול לשים מזוזה? האם הוא יכול ללמוד תורה? וכדומה. אז אנשים שטחיים רגילים להביא את דברי הרמב״ם כדי להגיד שכל זה בלתי אפשרי. למה אני אומר שזה אנשים שטחיים? כי הם לא קראו את הרמב״ם נכון. ואני רוצה בבקשה לקרוא בפניכם שתי הלכות ברמב״ם. בהלכות מלאכים, פרק י'. אני רוצה לקרוא לכם את הלכה פט, ואחר כך את הלכה י'. עכשיו אני רוצה לציין שהלכה פט קשה לקריאה. כך שאם יש פה אנשים רגישים בקהל, רק להתנתק לכמה דקות עד שיגמור לקרוא את הלכה פט. ואז אנחנו נגיע להלכה יוד עם מרגיעה. אז קודם כל, הלכה ת' שהיא הלכה קשה לקריאה. גוי שעסק בתורה חייב מיטה. לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד. וכן, גוי ששבת, אפילו ביום מימות החול, אם עשה אותו לעצמו כמו שבת, חייב מיטה. ואין צריך אם עשה מועד לעצמו. כללו של דבר, אין מניחים אותם לחדש דעת ולעשות מצוות לעצמם, מדעתם, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה, או שבת, או חידש דבר, מקים אותו, ועונשים אותו, ומודיעים לו שהוא חייב מיטה על זה. אבל אינו נהרג. טוב, זה מאוד נחמד. אחרי שהוא מגיע לחדר מיון, במצב כמעט של מוות, אומרים לו, אתה יודע, אבל לא נהרוג אותך, אבל אל תעשה את זה עוד פעם, דיר בלה. כן, אבל עד כאן ההלכה הקשה לקריאה. עכשיו, אני רוצה לקרוא לכם את ההלכה שהיא כתובה מיד אחרי זה. בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. זה בדיוק הפוך ממה שקראנו מקודם. הוא יכול לקיים איזה מצווה שהוא רוצה. לא מובן. לפני כן אמרת לי, שום מצווה הוא לא יכול, וכאן אומר לו, כל מצווה הוא יכול. אז איך להבין את זה? פשוט מאוד, הוא לא מדבר על אותו אדם. הלכה ת' האוסרת את קיום המצוות, מדברת על גוי. גוי שעסק בתורה. הלכה י' מדברת על בן נוח. בן נוח שרצה לעשות מצווה. מה ההבדל בין גוי לבין בן נוח? גוי הוא אדם שלא קיבל על עצמו שבע מצוות. אז הוא רוצח, אבל הוא רוצה ליטול לולב. אומרים לו, זבח רשעים תועבה. אתה צריך להביא לולב? קודם כל, אל תרצח. ולכן אם אתה תקיים מצווה, אנחנו נראה לך מה זה. לעומת זה, בן נוח, עד רבה, כיוון שהוא קיבל לעשות שבע מצוות בן נוח, הוא יכול מתוך כל התורה כולה, לקחת איזשהו מרכיב שבו הוא מעוניין. יפה. אז לפחות כאן, לפחות דעת הרמב״ם, בניגוד לדעת התוספות, אני מוכרח להודות שהתוספות לא חושבים כך, אבל הרמב״ם אומר שגוי, שקיבל לעצמו שבע מצוות בן נוח, יכול להוסיף מצוות כמה שהוא רוצה. יוצא שלעתיד לבוא, נוכל לעשות איזה בית דין כזה, שבו יבואו מבני אומות העולם, מכל העמים, מכל התרבויות, ויבקשו מאיתנו שאנחנו ניתן לכם, להם הדרכה, כיצד לנתב את הרגש הדתי והמוסרי שלהם. ואז כנראה שזה יהיה קצת שונה, אם זה הודי או נורווגי וכדומה. שאלו אותי בני נוח, למשל, באיזה גיל הם נעשים בר מצווה? הרי באיזה גיל אדם מחויב במצוות, יש להם מצוות משלהם. אז לפיליפינים עניתי שבגיל 14. ולקנדים עניתי בגיל 17. זאת מסידה פשוטה. בפיליפינים אדם בגיל 14 כבר מפרנס את המשפחה. יש לו כבר אחריות. בקנדה בגיל 17 הוא עדיין קצת מפחד לצאת החוצה ועדיין מנגבים לו את החלב שיוצא לו מן האף. כלומר, ברור שמדובר בתכנים תרבותיים שונים. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה שנראית לי מאוד חשוב. והיא השאלה, מה מגדיר אדם כבן נוח? אז אני רוצה לקרוא לכם ברמב״ם, וגם לקרוא לכם מה שברמב״ם בהלכות מלאכים פרק ח'. הלכה שהרעישה את העולם לפני 250 שנה. מי הרעיש אז את העולם? משה מנדלסון. משה מנדלסון כל כך נרעש מן ההלכה שאני הולך לקרוא, שהוא כתב מכתב מנומק אל רבי יעקב המדן, שהיה אז בהמבורג, היעבט, ושאל אותו על איך הוא מבין את ההלכה הזאת. אני קורא כאן כך, בפרק ח' הלכה י' א', כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותם, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא, כמו בתנאי, שיקבל אותם ויעשה אותם מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם, נצטבו בהם. אבל, אם עשן מפני אחרה הדעת, כלומר אדם מקיים שבע מצוות כי זה נראה לו נכון, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. כלומר, יוצא לפי זה, שאם אנחנו מוצאים אדם שהוא ישר, ומקיים שבע מצוות בני נוח, למשל עמנואל קאנט, אבל הוא לא מאמין שזה בא מתורת משה. אין לו חלק לעולם הבא? מוזר. והדבר הרעיש את משה מנדלסון, כתבו על זה הרבה. אני לא רוצה עכשיו להביא כל מה שכתבו על זה, אני רוצה להביא לכם רק מה שכתב אדם אחד, הרב קוק. הרב קוק, מדוע אני מביא אותו? כי יש לו יתרון על פני שאר הרבנים, והוא שהוא תמיד צודק. ולכן אני חושב שכדאי ללמוד מה שהוא אומר בנושא הזה. אז אני קורא לכם פה באגרות הראייה, אגרות הראייה, בכרך הראשון, זה מתחיל בעמוד צדיק ט' וממשיך בעמוד קוף. חסידי אומות העולם שכתב הרמב״ם, שאם עשה אותם מאחרה הדעת, אינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. דעתי נוטה, שכוונת הרמב״ם היא שמעלת יש להם חלק לעולם הבא, היא מעלה ירודה מאוד. כלומר, אם אני אגיד על מישהו, יש לו חלק לעולם הבא, אומר הרב קוק, זה שבח נמוך. זה כמו שאני אגיד, הילד הזה הוא מצוין, הוא יודע לנגב את הכפית של היוגורט שלו. זה לא שבע, זה שבע, נכון? יש ילד שמשקיר את הכפית מלוכלכת, יש אחד שמנקה. יפה מאוד. אבל בסופו של דבר, זה דבר קטן. אומר הרב קוק אותו דבר, יש לו חלק לעולם הבא, זה מעלה ירודה. אף על פי שהיא גם כן טובה גדולה, אבל כיוון שאפילו רשעים ועמי ארצות שבישראל זוכים לה, היא לפי ערך המעלות הרוחניות מעלה ירודה. והרמב״ם סובר שהמושכלות מצליחים את האדם הרבה עוד יותר מהצדק של ההנהגה. על כן סובר שהמדרגה של יש להם חלק לעולם הבא, היא מעלה של חסידי אומות העולם דווקא שלא גברו במושכלות. כי אם קיבלו האמונה בתמימות רגשי לבב והתנהגו בדרך ישרה, על ידי מה שקיבלו שהמצוות שלהם ניתנו כך על פי השם. זאת אומרת, חסיד, נגיד במילים יותר שלנו, זה דתי, אדם דתי. הוא נאמן לחיובים שלו, כי זו המסורת הדתית שלו. אז הוא לא משכיל את זה. אבל מי שעל ידי הכרע דעת זכה להשיג שבע מצוות בני נוח, הוא באמת חכם לב ומלא תבונה, הוא נחשב מחכמיהם, שמעלת החוכמה היא גדולה מאוד, ואין צריך לומר שיש לו חלק לעולם הבא. כי אם הוא עומד במדרגה קדושה שצריכה להתפרש במבטא יותר מלא מהלשון של יש לו חלק לעולם הבא. כלומר, אם אתה חכם, מה אני אגיד עליך שיש לך חלק לעולם הבא? אני לא יכול לבטא את זה בכלל. זה מעלה עליונה יותר. מוסיף הרב, וגם אם יהיו דברי הרמב״ם כפשוטם, אין בהם זרות, אם נאמר כי מידת עולם הבא שהוא מדבר עליה בספרו, היא אותה המידה המיוחדת שהיתרון האלוהי שיש לתורתנו הקדושה ומקנה למקיימיה. ויש מעלות אחרות שכל דבר טוב יכול להקנות, אבל אין זה נקרא בשם עולם הבא, ובאותו היתרון הוא בא מכוחה של תורה, ומסתגל למי שמקבלה בקדושת אמונתה, ואין זה שולל כלל. מעלות אחרות מצוירות לכל פילוסופיה כדרכה. כלומר, אם אתה רוצה לקרוא למדרגה של החכם נירוונה, תקרא לזה נירוונה. אתה רוצה לקרוא לזה הישארות הנפש, תקרא לזה הישארות הנפש. כל אחד יצייר לעצמו את העולם הבא שלו, דבקות בשכל הפועל או כל מיני ביטויים כאלה. אבל אם אתה מדבר על עולם הבא, זה מה שהתורה מקנה. אז יוצא אנחנו למדנו עכשיו מדברי הרמב״ם שני דברים חשובים. ששבע מצוות זה מינימום ולא מקסימום, שכל אחד ממי שזכה למעמד בן נוח יכול להוסיף הרבה מצוות, ובשביל זה כדאי היה שכתבתי את הספר שולחן ערוך שלי. ודבר נוסף למדנו, שזה לזכות לחיי העולם הבא, זה נושא אוניברסלי. ולכן יש לנו שני סוגי גויים שמעניינים אותנו. אלה שהם חסידי אומות העולם, ואלה שהם חכמי אומות העולם. חסידי אומות העולם שואלים אותנו מה לעשות, חכמי אומות העולם לא שואלים אותנו מה לעשות. לפי זה גם מובן הבדל נוסף. הרמב״ם אומר שכדי להיות גר תושב, דיינו שיהיה לו זכות לשבת בארץ ישראל, צריך שהוא יהיה חסיד ולא חכם. כלומר, חכמים אנחנו לא כל כך רוצים בארץ ישראל. אנחנו מעדיפים אנשים שהם גרופיז שלנו בארץ ישראל, כי אנחנו מפחדים מאוכלוסייה לא יהודית שלא מחויבת לנו. אגב, בשמיטה הזאת וגם בשמיטה הקודמת, התקשרו אליי מהרבנות הראשית. ובמרום אנחנו מבקשים שתביא לנו גר תושב. מדוע? כי יש אומרים שהיתר המכירה של הקרקעות בארץ ישראל כדי לעקוף את איסור השמיטה הוא אסור. למה? יש איסור לא תכונן, אסור למכור לגוי קרקע בארץ ישראל. אבל אם הוא גר תושב, מותר. אז ברבנות הראשית ביקשו ממני גם בשמיטה הזאת וגם בשמיטה הקודמת לספק להם גר תושב. אז הבאתי להם גר תושב. ונחחתי גם במחירה של הקרקעות. המעמד היה מאוד מרגש, שסוף סוף אנחנו רואים איזושהי התייחסות של הממסד היהודי למחויבות, אומנם מסיבות אינטרסנטיות, אבל בכל זאת, למחויבות האוניברסלית שלנו. ואנחנו היום בדור מאוד מיוחד, בדור שבו העולם מצפה מעם ישראל למסר. אז אי אפשר לברוח מזה, להגיד, לא, אנחנו קטנים, קודם כל נטפל בעצמנו וכדומה. אם יש לך תפקיד, אתה חייב למלא את התפקיד. וברוך השם, התפקיד הזה של ונברחו בך כל משפחות האדמה, התחיל להיות רלוונטי בימינו. תודה רבה לכולם. שלום, שלום.